ערב טוב, קהל קדוש ונכבד. לא זכיתי ללמוד בכפר הרועה, אבל בשנים תשל"ז עד תשמ"א הזדמנה לידינו זכות גדולה ומיוחדת. היינו אברכים צעירים בישיבת הכותל, גרנו ברובע היהודי במה שנקרא בתי מחסה, בקומה העליונה, איפה ש... צילה גרה בישתו ומשפחת בראלי, ובאותה דירה גם. ויום אחד מגיע ראש הישיבה, ישיבת הכותל, הרב ישעיהו הדר, שליטה, ואומר לי, תשמע, הרב נריה, יש לו, הוא צריך להיות איזה שבוע בירושלים. אפשר אולי שהוא יתארח אצלכם בבית? היינו זוג צעיר, היו שני חדרים, אז יש חדר אחד מיותר, בימים ההם זה עוד היה... מספיק, חדר אחד גדול עם מטבח בתוך החדר והסלון והכל. אז ממש קפצנו בשמחה, היה לו מפתח לצאת גם, לכל חדר הייתה דלת, אפשר לצאת ולהיכנס בלי... וכך במשך 4 שנים בערך, הרב היה מגיע בחופש לתקופה, וגילה לי די מהר, מה העניין? בסך הכל יש לו פה בת, גרה ברובע היהודי, ואומר לי ככה, אני עכשיו יצאתי לפנסיה, ואני לא צריך להיות כל כך בישיבה, יש לי פחות שעות להיות בישיבה, ואני רוצה לכתוב ספרים על הרב קוק, שהדור הצעיר ידע מי באמת היה הרב קוק. אז יוצא לו יהודי בן 65 לפנסיה, ומתחיל משרה חדשה. כן, כל סדרת הספרים הנפלאה הזאת, שיחות הראיה, מועדי הראיה, כל מה שיש שם, הוא התחיל כשהוא יצא לפנסיה. מי שקורא בספר הנפלא, שחר אורו, שממש באמת אחד הספרים, גם עם טכניקות של כתיבה מיוחדות, ושמרגש לקרוא בו שוב ושוב. מי שקורא ורואה איזו נפש פיוטית, וזה הדבר הגדול שבאמת התחדש לנו. אתה אומר, אדם שעומד בראש תנועה כזאת, כמו שפה הרב וייס קצת תיאר, וחולל מהפכים כאלה, הוא צריך להוביל, לנווט, כן? איפה יש מקום פה למשורר ולסופר בתוך כל הדרך המאבק על כל עניין? אז אכן מתברר ש... אני חושב לעצמי היום שמי שיצא לפנסיה זה הייתה הנפש הזאת, ציפור השירה שבו יצא, איך נגיד היום, בדימוס, זה המילה בלשון חז"ל, יצא בדימוס, יצא זכאי, כן? יצא קצת להשתחרר מעול החשבונות הרבים של העשייה שחייבים בה, אבל בסופו של דבר, בעשייה כזו ובממדים שהוא עשה, אתה חייב קצת להתפשר. אתה חייב להלך כנגד רוחו של כל אדם ואדם, אם להוביל מהפכה כמו שהוא הוביל, אין ספק. ויש משהו אותנטי בכתיבה, ויכול להיות שהוא חיכה ליום הזה, מתי הוא יאמר את דברו, מי היה באמת הרב קוק, מה שהיום בתוך, במצוקת העיתים והקופסאות הפרטיות, אז אי אפשר לצייר באמת את דמותו האמיתית, כבר קשה להאמין שהיה בן אדם כזה, שהיה גם זה וגם זה וגם זה. ובאמת בשעתו, מתוך המחקר שלי בספרי רב שלמה זלמן אוירבך, זצ"ל, אז הרב נריה פנה לרב שלמה זלמן באותה תקופה בערך, כאילו קצת התפנה לעכשיו לחזור לכתיבה שהייתה בציפור נפשו, ואמר לו, בוא נפרסם ביחד מי היה הרב קוק, שידעו, ובוודאי כוונתו הייתה גם לציבור החרדי. ורב שלמה זלמן, שהוא היה איש יותר כזה אמר לו שלדעתו, כמו שהוא הכיר את זה מתוך המחנה שלו, אמר לו שהוא חושב שקצת מאוחר מדי. אבל ודאי, אז הוא הוציא חוברת אחת, וכך היה מתפלל, ואז התחיל לעשות כל המפעל, ואני זוכר שהייתי די עמום איך בן אדם יושב עכשיו בגיל כזה ועושה את כל המפעל. וכך קרה שמאוד התקרבנו. ממנו קיבלתי את המטבע הלשון, ובפיך תבוא. יש לרב חוזר הזה כל כך הרבה, בפיו ובפיך תבוא. כלומר, הוא ראה בכתיבה, בספרות, הוא ראה שזה הדיבור, זה הנאום, ואולי זהו הנאום היותר נצחי שקיים. ולכן בער בו לשבת ולכתוב, כי ספר זה מה שעובר מדור לדור. בפיך תבוא. כאילו, זה הפה של האדם, הפה האמיתי, היותר שיעבור לדור הבא, זה הדברים שאתה תכתוב, לא מה שתאמר רק. כשהוא נכנס אלינו הביתה, יש לנו תמונה קצת מיוחדת של הרב זצל, הרב קוק זצל. תמונה צבעונית. מישהו פעם צילם את הרב בתמונה צבעונית, ומתוך איזה סיפור שהתגלגל, הסכימו לפתח 5 תמונות כאלה, ומכרו אותם באיזה מחיר לא כל כך נמוך. ואני גם זכיתי באחד התמונות, נדמה לי שהרב שמחה קוק יש לו תמונה כזאת, הרב חיים סבטו, הרב אדרי, מיכאל אלבוים. ככה התגלגל. וכשהוא נכנס הביתה, התמונה הזאת הייתה בתוך עמודות הספרים, היה איזה חלל, ושם התמונה של הרב. ואני רואה אותו מתקרב ומתקרב ומתקרב, אני אומר, מה יש לי לראות? מה, הוא לא ראה תמונה של הרב קוק? הוא בא ועומד ואומר, אומר לי, או, כאן רואים את העיניים הכחולות של הרב קוק. כאילו משהו שהוא חיפש את דמות דיוקנו של רבו, כן, כל התמונות שחור לבן, מי יכול... ובאמת לאחר מכן, בספר הראשון, הוא כותב, אור הפנים כעין התכלת. פרופסור הרמן שטרוק, שהיה בקי בחוכמת הפרצוף, כידוע אומן, אמר שגוון פניו של הרב היה נדיר מאוד. שרוי היה עליהם אור כחלחל כעין התכלת. ומה מופלאים הדברים הכתובים בספר חרדים, למקובל רבי אליעזר אזכרי, כי העם אשר בחר השם ציווה אותם להידבק במחשבתם אל אור התכלת. והאנשים הצדיקים, אור תכלת זה מאיר על ראשיהם. אז אני חושב שהמזיגה הזאת של איש מעש, איש שמוביל תנועה, אפשר להגיד יותר מארצית, כן, אני לא יודע איך, תנועה לאומית שלמה, אבל הדברים הכביכול הקטנים האלה, הם כל הזמן אצלו, בד בבד. דברים גדולים מאוד, אבל הוא לא שוכח את הדברים הקטנים שמתמזגים אצלו לתמונה. העיניים הכחולות של הרב קוק, יש בזה ערך מאוד גדול. באותה תקופה, בסוף שנות התשין למד, הוקמה ברובע היהודי, הוקמה תנועת נוער חדשה. תנועת אריאל. בחור צעיר בשם אליעזר מלמד היה מגיע מקריית משה לרובע היהודי, והוא היה קומונר כאילו, והמדריכים היו מתוך הרובע, משפחת ארבמוביץ' ועוד כמה נאור, וחבר'ה שלמדו בישיבה לצעירים, וקראו לזה אריאל, אנו שואפים ליותר. ו... אגב, דבר מעניין, מי היה הפוסק הראשון של תנועת אריאל? הרב נבנצל. ישיבות המדריכים והמדריכות הראשונות היו בבית, בסלון של הרב נבנצל. הוא ראה בזה דבר מאוד גדול, שיש תנועת נוער כזאת שפועלת בנפרד, והוא אמר לי, אין בעיה. פשוט היו ישיבות מדריכים, כן, בכל זאת הרב נבנצל זה לא הרב נריה, והוא פסק להם מה עושים, מה אומרים, מה התלמידים. זה היה מאוד מעניין. ובאחת השנים ביקשתי מהרב, כשהתארח אצלנו, אמרתי לו, אולי הרב ייתן איזה שיחת חיזוק למדריכים והמדריכות. בכל זאת, כמובן שמי שזוכר, את המיד התנגדות, מה, קיצוניות, וכולי, בכל דור ודור, היום יש הדרת נשים, הכל חוזר על עצמו רק במילים אחרות. כן. אז הוא מיד נענה, וראש ישיבות בני עקיבא בא לתת שיחת חיזוק לתנועת הנוער המתחרה, כן? אריאל היה ברחוב חב"ד איזה משהו של בני עקיבא, אכסניה של חבר'ה שהיו כאן מחול, היו גורים שם, ושם במטבח הקטנטן הזה, על ספסלים קטנים, ישבו המדריכים והמדריכות והרב נריה, והוא התחיל לספר להם איך הוקמה תנועת בני עקיבא. ובאמת, אתה רואה בן אדם בן 70, עם צוציקים בני 15-16, כן? והוא ממש, ממש, באמת, אפילו כאילו, לא צריך להתאמץ לדבר איתם בגובה העיניים. הוא שם. הוא שם איתם, עם הקשיים שיש למדריכים, ועם הנוער, ואיך צריך להחזיק, ואיך להרפות. והוא תיאר להם את, אני זוכר מה היה משפט הפתיחה שלו, הוא אמר, הוא רואה בטוב ירושלים. טוב לראות דברים טובים שבירושלים. ובכל השיחה הוא בעצם הסביר שכשהוא הגיע, אז כבר הייתה תנועת בני עקיבא שכבר הוקמה. ובעצם מי היו האנשים הראשונים שהיו החניכים הראשונים? חבר'ה שעזבו, כמו שהרב וייס פה קצת תיאר, שהתנועה הייתה החוצה מן היהדות. אנשים שהיו עוזבים את מאה שערים, ללכת לתנועות הנוער החילוניות, כן? כי זה היה העין. מי שלא מצטרף למהלך הלאומי, לא היה מה לעשות. ובדרך בין מאה שערים, בדרך ממאה שערים החוצה, הם נעצרו ברחוב שטראוס. כך הוא תיאר את זה. שם בבית הדסה, היה איזה מועדון, כן? וכשהוא בא לשם, היו ריקודים מעורבים. הוא אומר, אם מישהו היה מעז אז להפסיק את הדבר הזה, זה היה ברור שהם היו ממשיכים הלאה עוד כמה רחובות, והיו מגיעים החוצה. כאן ראיתי את הדמות הגדולה הזאת של מילא הרב נריה בגיל 70, אבל אתה אומר הרב נריה כבחור בן 20 וכמה בישיבת מרכז הרב, שרואה איך להתנהל מול נוער שלא בשל כרגע לקבל את מה שיש לך לומר, ולהתנהל איתו לאט לאט, ואז הוא אמר לי, חשבנו שאם אנחנו נמשיך, ויהיה את הציוויון המיוחד, וכיפות סרוגות, אז לאט לאט הם התחתנו דתיים עם דתיות, ולאט לאט יחזרו לאמונה שהם קיבלו בגיל צעיר. כלומר, היה פה איזה חזון, בכל זאת, אדם צעיר שמסתכל על כזה דבר, ואומר, בסך הכל בשנות ה-20 שלו, כן? ומסתכל על כל העניין, ו... באורך רוח ובסבלנות של דורות להסתכל איך אנחנו עם החבר'ה האלה שבאמת לא ממש, כן, הרי אז הוא שינה את שמו והוא אמר לי שהרב דצל לא הרשה בכלל לעשות שום דבר מחוץ לישיבה, לכן היה צריך לשנות את שמו ממנקין לנריה, המבוגרים אולי יודעים, אבל הצעירים שלומדים כאן בישיבה הם צריכים לשמוע את הסיפורים האלה. כן, אז כדי שהרב לא יודע שהוא כותב בזרעים וכולי, אז שינה את שמו לנריה, והזכירו פה את ישיבת בני עקיבא נתניה, אז הוא תיאר איך באמת, מדוע תמיד בני עקיבא כאילו הייתה תמיד תנועה שהולכת יותר, למה לא, מה לא טוב במעורב, והוא הסביר פשוט מאוד, אם היינו מחפשים אדם שיפעל בבני עקיבא, לא היה כסף. מי יכול היה לתרום עובדים בחינם? הקיבוץ הדתי. הוא יכל לתרום, אז תמיד מזכ"ל בני עקיבא היה מהקיבוץ הדתי. כן, עד 20, לפני 20 שנה, כך זה היה. אז אמר, זה לא היה אידיאולוגית, פשוט מאוד. כשאני הייתי רוצה לשאול על ישיבות הדרכה בתל אביב, אז הוא תיאם את הערך שאני נוסע בטרמפים, יושן שם באיזה בית כנסת בלילה, וחוזר לירושלים עוד פעם בטרמפים. למי הוא יגיש הוצאות נסיעה? כן? אז לכן הוא אמר שהיה פה משהו שהוא בא מעולם הישיבות, והאנשים שהיו יכולים לעבוד בבני עקיבא היו אנשים מהקיבוץ הדתי, וכאן נוצר כאילו איזה פער. אז אני זוכר שהוא סיפר לי, אמר לי, אתה למדת בבני עקיבא נתניה, אז אני רוצה שתדע לך איך הוקמה הישיבה הזאת. בשנת 1960 הייתה החלטה של מרכז בני עקיבא שלא להקים יותר ישיבות תיכוניות, כי הרמים היו רמים ללא מעט ציבור שלנו, הנהלה ארצית של בני עקיבא, שלא להקים יותר ישיבות תיכוניות. אז לכן הקמנו שתי ישיבות חדשות, בני עקיבא נתניה ופרחי אהרון בקריות. כל כך אופייני אוקיי, ענן בדידן ואינו בדידאו, אבל דווקא בגלל שהייתה החלטה הזאת לא להקים יותר, אז לכן הקמנו שתי ישיבות חדשות. אז ככה הוקמה הישיבה שאתה למדת בה. כן, אני זוכר שהוא סיפר שרק בשנות ה-50 הצליחו להניג ריקודים נפרדים בסניף צפון תל אביב, והוא אומר, וגם אז כמעט חצי מהסניף עזב את הסניף. כי אמרו שזה... כלומר, אדם שחי את העניין הזה של כמעה, אי אפשר ללכת בבת אחת. אהבתו לספרים, זה אני, בכל זאת, הצד שלי, וזה אולי אני אסיים. יש כל כך הרבה מה לומר. פעם ישבתי בישיבת הכותל, בספרייה, ועבדתי בבין הזמנים, היינו עובדים בספרייה. נפתחת הדלת, מי נכנס? הרב נריה. לא יודע אם היה לו משהו מיוחד, אבל תמיד היה נמשך איפה שיש ספרים. אפילו בספרייה שלי, של אברך צעיר, אני זוכר שהוא היה עובר, מסתכל, אולי יש איזה ספר שהוא עוד לא מכיר, ונכנס ואומר, מה אתם עושים פה? אנחנו עובדים בספרייה, בכרטיסיות. אתם יודעים, לעבוד בספרייה זה מביא הרבה ענווה. למה? אתה רואה כל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה חוכמה, אתה מרגיש כמה שאתה כל כך קטן. לשונו התאורה, זה היה יום אחד תשעה באב, וירדנו להתפלל בישיבת הכותל מבתי מחסה, והדרך הקלה יותר ליהודי בן 70 לרדת את המדרגות של בתי מחסה, ואז הייתה ירידה שיורדת לאורך בתי הקמרונות, הכניסה הרגילה לישיבה עם עוד איזה שש מדרגות לאולם הישן, איפה שהיום ישיבת יש התורה. ואני רואה שהרב יורד לתוך החצר של בתי מחסה, איפה שהיה חדר האוכל, וזו ירידה של איזה 40 מדרגות, ואחר כך צריכה לעלות עוד איזה 20 וכמה מדרגות. אמרתי לו, הרב, ומכאן זה יותר קל. ואז באמת ממש עומד נגד עיניי הלשון התאורה הזאת. יותר מדי רשות הרבים. הרוב היהודי, בכל זאת, בתקופת הקיץ, לא... איך הוא אמר גם את מה שהוא עשה, כן? לבחור במילים של יותר מדי רשות הרבים. מעדיף ביום צום, בסוף הצום, הולכים למנחה, ללכת, לעלות מדרגות ולא להתאמץ ולא לעבור במקום שאי כדר כאחרינה. המזיגה המיוחדת הזאת של אדם שההתפתחות הרוחנית האישית שלו היא כל הזמן לנגד עיניו, ועם זאת עובד עם נוער שממש לא כל כך קרוב לעניין הזה, אבל הוא סוחף אותם, כמו שהרב וייס אמר בו, דמות כזאת של מנהיג היא דמות שמאוד חסרה לכל מי שרואה את עניין הגאולה כמעט. תודה רבה.